פרשת שבוע, פרשת שופטים, בפרק י"ז, פסוק י"ד, דואלה. כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה, וישבת בה ואמרת, שים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו מקרב אחיך, תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם המצרים למען הרבות סוס, ואדוני אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד להירא את אדוני אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם, לבלתי אום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו ובניו בקרב ישראל. זאת אומרת, יש לנו פה מצווה על המלך שהוא צריך לכתוב לו את משנה התורה. אומר רש"י, שתי ספרי תורות, אחת, זאת אומרת, לכל יהודי יש מצווה לכתוב ספר תורה, אבל המלך צריך לכתוב שתי ספרים, אחת שמונחת בבית גנזיו ואחת שנכנסת ויוצאת אימו, שכל הזמן נמצאת איתו, כל הזמן צריך להיות איתו ספר תורה. למה? אומרת התורה, והייתה אימו וקרא בו כל ימי חייו. הוא צריך כל הזמן, בכל זמן אפשרי, לקרוא בספר תורה. למה המלך מצווה בזה יותר מאשר כל אדם? יש מספיק לו ספר תורה אחד ולא צריך לקחת אותו כל הזמן איתו. אומרת התורה, לבלתי רום לבבו מאחיו. המלך, כולם מכבדים אותו, זה עלול לגרום לו לגבות הלב, וכשיש גבות הלב יש שכחת השם, שכחת התורה, עלול להיות חס וחלילה על ידי זה. לכן הוא מצווה שכל הזמן יהיה ספר תורה עמו. ומה הוא עושה בספר תורה? למען ילמד ליראה את השם אלוקיו. יש לנו לשון דומה בפרשה של שבוע שעבר, בפרשת ראה, במצווה של מעשר שני, קראנו פסוק כ"ב והלאה, עשרת העשרת כל תבואת זרעך יצא השדה שנה שנה, ואכלת לפני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשרת גנך תירושך ויצריך ובכורת וקרחה וצונך, למען תלמד ליראה את אדוני אלוהיך כל הימים. אומר רשב"ם, כשהוא עולה במעשר שני, מעלה אותו לירושלים לאכול אותו, אז הוא רואה שם את השראת שכינה בבית המקדש, כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל במעמדם, זה מכניס לו יראת שמיים. אבל התורה אומרת את זה בזה לשון, למען תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים. התורה אומרת כאן, היראה זה לימוד, צריך ללמוד את זה, להבין את זה. אדם צריך ללמוד את הקשר בינו לבין השם יתברך, להבין את הקשר, להבין את ההערות הרוחניות שמביאות אותו לידי אהבת השם ולידי יראת השם. אז זה כותבת לנו התורה גם אצל המלך, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד ליראה את השם אלוקיו. והתורה מדגישה את אצלנו למען, בפרשת ראה במעשר שני, לכל ישראל, למען תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים. למען תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים, זה לא לימוד שפעם אחת לומדים אותו וגמרנו. תמיד צריך להוסיף וללמוד את זה, להוסיף וללמוד את זה. וגם למלך התורה מצווה, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד ויראה את השם אלוקיו. זו פעם אחת ללמוד וגמרנו. והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד ויראה את השם אלוקיו. שימון, במסילת ישרים בפרק כ"ה הוא אומר שיש שתי ידיעות שהאדם אותם צריך לשנן כל ימי חייו. הוא אומר, כשהאדם, הידיעות האלו משוננות אצלו, הוא בדרגה גבוהה. כשהן נחלשות אצלו, אפילו באונס, לא במזיד, אז הרמה שלו מוכרחה לרדת. אומר, מה הם שני הידיעות? אחת, לדעת שהשם יתברך נמצא בכל מקום. זו הידיעה אחת. תמיד להרגיש מול השם יתברך. כמו שאומר הרמה ברוכה, מסבנה לבסיפה לבשביתי, השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות הצדיקים. ולמה? לפי הפשט הוא מסביר שם הרמה, שכשאדם נמצא, מרגיש נמצא בפני מלך, אז הוא נזהר יותר במה שהוא עושה. על פי סוד יש עוד דבר, כמה שהאדם מרגיש יותר את השם באח על ידו, אז ההערות הרוחניות של השכינה נכנסות יותר חזק בנשמתו, אורות יותר גבוהים נכנסים לנשמתו. כיוון שהוא מרגיש את השם באח קרוב אליו, אז האורות יותר מתחברים אליו. זה הידיעה האחת. הידיעה השנייה, אומר המסיעת ישרים, לדעת שכל פרט הכי קטן בהתנהגות שלנו, כל פרט הכי קטן בהתנהגות שלנו, עתיד לבוא לחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ועומק הדין אין לשער. אי אפשר לנו פה בעולם הזה לשער עד אחד עומק הדין מגיע, אומר הרשש בדרשה לראש השנה, שהאדם נידון על כל רגע ורגע בחיים, מה הוא עשה באותו הרגע. עשה חשבון כמה שניות יש בשעה 60, כמה שעות ביום 24, כמה ימים בשבוע 7, כמה שבועות בחודש 4 ועוד יום או יומיים, כמה חודשים בשנה 2, רמב"ם זרעים, כמה חודשים בשנה 12 ולפעמים עוד חודש העיבור, אז כמה שניות יש בשנה, המון, על כל, אדם חי בעזרת השם עד 120 בבריאות שלמה, תמיד הרבה שנים, כל שנייה ושנייה בחיים עתידה להיות נידונת. יש פסוק בספר איוב, לא תרפני עד בלעי רוקי. אומר הפלס, הוא יועץ, מביא מאמר חזל שדורשים את זה, שאדם עתיד להיות נידון על ביטול תורה אפילו על זמן קצר כמו זמן של בליעת הרוק. אני לא יודע איפה החזל הזה נמצא, חיפשתי הרבה ולא מצאתי, אבל כך אומר הפלא יועץ שיש חזל על הפסוק ביום שכתוב לא תרפני עד בלעי רוקי, שהכוונה שהאדם עתיד להיות נידון אפילו על ביטול תורה של זמן קצר כמו זמן של בליעת הרוק. אנחנו לא יכולים לעמוד בכזה מתח, אבל להבין שהדין למעלה זה דין, זה דין לא פשוט, זה דין לא פשוט. אנחנו עוכזים עכשיו חודש אלול, חודש התשובה, מוצאי שבת מתחילים בלי נדר להגיד סליחות. צריך לראות איך באמת לעורר את עצמנו להבין עד כמה אנחנו חייבים לשנות את מצבנו, עד כמה אנחנו חייבים לתקן את דרכנו. יש לנו בפרשת שבוע, פרשת שופטים, כתוב בפרק י"ח, לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, אישי אדוני ונחלתו יוכלון, ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו, אדוני הוא נחלתו כאשר דיבר לו. זה כתוב כמה פעמים בתורה הזרה הזאת, אבל גם כאן אצלנו בפרשה, שהכהנים והלוויים לא מקבלים חלק ונחלה עם עם ישראל בחלוקת הארץ, אלא השם הוא נחלתו כאשר דיבר לו. אומר הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, קודם הוא כותב את ההלכות של זה בפרק י"ג הלכה י', כל שבט לוי מוזרים, כל שבט לוי, כמובן בין כהנים ובין לוויים, כל שבט לוי מוזרים שלא ינחלו בארץ כנען, וכן הם מוזרים שלא יתלו חלק בביזה בשעה שכובשים את הערים. זאת אומרת, זה שתי איסורים, איסור אחד אסור להם לקבל קרקעות בנחלה של ארץ ישראל, ואיסור שני בשלל שכובשים במלחמת הארץ אין להם חלק, שנאמר לו יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, חלק בביזה ונחלה בארץ, וכן הוא אומר בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם בביזה. ובן לוי או כהן שנטל חלק בביזה לוקה, ואם נטל נחלה בארץ מעבירים אותה מפניו, מעבירים אותה ממנו. ממשיך הרמב"ם אומר, יראה לי שאין הדברים אמורים אלא בארץ שנחרטה להברית לאברהם ונצחק וליעקב וירשוע בני מתחלקה להם, אבל שאר כל הארצות שכובש מלך מלכי ישראל, הרי הכהנים והלווים באותן ארצות ובביזתן ככל ישראל. הרייבד חולק על ההלכה האחרונה הזאת. עכשיו אומר הרמב"ם, ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? למה הם לא קיבלו נחלה כמו כולם שבט לוי, הכהנים הלוויים? אומר הרמב״ם, מפני שהובדל לעבוד את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. כיוון שהם הובדלו לעבוד את השם וללמד את תורתו, לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכוח גופן, אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. ממשיך הרמב״ם ואומר הלכה האחרונה בספר זרעים, אומר הרמב״ם כאן הלכה שחייבים לזכור אותה כל החיים. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו, להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוקים, ופרק מעל צברו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. הרי זה האדם שכך עושה, שמתבדל מכל עסקים של ענייני עולם הזה, רוצה רק לעבוד את השם ברך, ללמוד תורה ולהתפלל להשם. הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזכה לכהנים ללווים. הרי דוד המלך על שלום בתהילים אומר, השם מנעת חלקי וחוסי אתה תומך גורלי. אומר הרמב״ם כאן, יש פסוק בספר קהלת, כתוב בפרק ח' פרק ז', פסוק כ"ט, סוף פרק ז', לבד ראה זה מצאתי, אשר עשה האלוקים את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. מה אומר כאן קהלת? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר, והם והבן אדם מבקש חשבונות רבים. מה הכוונה? מה זה ישר ומה זה חשבונות רבים? אומר הרמב״ם כאן, ישר זה לעבוד את השם יתברך. למה? אומרת המשנה במסכת אבות, סוף פרק שישי, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם לא ברא אלא לכבודו. והמשנה שמביאה זה לימוד מפסוק, המטרה של בריאת העולם זה לכבוד השם, לחבר את הנשמות להשם יתברך. אז מי שמשקיע בזה את כל הכוח שלו, הוא מקיים את מה שנאמר אלוקים עשה את האדם ישר, הוא הולך ישר אל התכלית. אבל והם הביקשו חשבונות רבים. אנחנו לא מבינים איך העולם, אנחנו קטנים מלהבין איך מזה בסוף התגלגל הכל קידוש השם, אבל הכל התגלגל בסוף לקידוש השם. כמו שכתוב בספר צפניה, פרק ג' פסוק ט', אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לעבוד שכם אחד את השם. כולם בסוף יעבדו את השם יתברך. אנחנו מתפללים על זה בתפילות של ראש השנה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ ביקרך, והופע באדר גאון וזך על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יזרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. כל יום בעלינו לשבח אנחנו אומרים את זה, ויקבלו כולם את עול מלכותך ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. הכל בסוף יגיע שכולם יודו במלכותו של השם אלוקי ישראל מלך על כל העולם. אבל זה חשבונות רבים איך שזה הולך. אנחנו רואים נלחמים בעם ישראל, נלחמים בתורה, כל הדברים זה חשבונות רבים שבסוף בסוף זה מגיע לזה. אומר הרמב״ם, זה הכוונה של הפסוק, האלוקים עשה את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. השם ברך עשה, הוא רוצה שהאדם ילך ישר, הכל רק עבודת השם. ואומר לנו הרמב״ם, שמי שבאמת עושה את זה, ללכת ישר רק עבודת השם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה, הכוונה אפילו בעולם הזה, דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללווים. הרי דוד המלך עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוסי אתה תומך גורלי. אנחנו צריכים את זה תמיד, אבל בפרט עכשיו חודשי אלול ותשרי, יש לנו עכשיו חודשיים של ימי עלייה רוחנית, ימים של תשובה, ימים של תורה, ימים של תפילה, ימים של דבקות. אנחנו צריכים לראות איך לנצל את היום, את החודשיים האלו בכל כוחותינו, לקבל הרבה הרבה מזון רוחני. אפילו מי שלא זוכה כל השנה להיות בבחינה הזאת של האלוקים עשה את האדם ישר, לפחות בחודשיים האלו לראות שכל תכליתנו וכל מטרתנו תהיה אחת, איך מתקרבים יותר להשם יתברך, איך מתחברים יותר להשם יתברך. הרמב״ם בהלכות תשובה, הרבנו הנה בספר שערי תשובה מסבירים את עקרי התשובה. אפשר לחלק את זה באופן כללי, שתי דברים על העבר, שתי דברים על העתיד. הדבר הראשון, וזה הדבר הכי חשוב, לא להריש שם, ממש מפריע לי. הדבר הראשון בעניין הדבר הראשון זה לשנות את המעשים. אם אדם יודע שיש דברים שהוא נוהג לא בסדר, להפסיק עם זה. הדבר ואם אדם יודע שיש דברים טובים שהוא צריך לעשות והוא מחסיר מלעשות אותם, לעשות אותם. זה הדבר הראשון של התשובה, תיקון המעשים. והדבר השני, להתחנן להשם יתברך שנצליח לשנות את המעשים. לא תמיד זה קל לשנות את המעשים, אז להתחנן על זה להשם יתברך שנצליח בזה. ושני דברים על העבר, האחד חרטה, צער על מה שנכשלנו, והשני להתחנן להשם יתברך שיסלח לנו על זה. אז זה ארבעה דברים, שתיים על העבר ושתיים על העתיד. על העבר, הצער שאדם מצטער ומתחרט על מה שהוא עשה, והשני, בקשת הסליחה מהשם ברך, זה כולל את תפילת הוידוי. ושתי דברים על העתיד, ההחלטה, הקבלה לעתיד, לשנות את דרכו לטובה, ותפילות להשם ברך, להצליח להחזיק מעמד בשינוי לטובה. ומסבירים הראשונים, כל תשובה מועילה לכפר על החטא במידה מסוימת, כל דרגה של תשובה. אבל כמה שארבעת הדברים האלו יותר חזקים, יותר יציבים, יותר מעומק הלב, מעומק הנשמה, אז התשובה יותר מתקבלת. הדבר הראשון, ההחלטה לעתיד, כמה שהיא באמת יותר אמיתית, יותר חזקה. כמו שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. התפילות להצליח להתקדם בעבודת השם, שכמה שיותר מעומק הלב, בשפיכת הנפש. החרטה, כמה שבאמת הצער יותר אמיתי על העבירות, בקשת הסליחה מהשם יתברך, כמה שזה יותר מתוך כוונה, מעומק הלב. זה הזמן שלנו להתחזק בדברים האלו. הגיע חודש אלול, ימי הסליחות, להרבות בתחנונים מעומק הלב להשם יתברך, להבין את החשיבות והקדושה של הימים האלו שהגיעו אלינו. הגמרא מספרת במסכת עבודה זרה בדף י"ח עמוד א' על רב אליעזר בן דורדיא, שהוא היה בתחילתו רשע גדול, היה רשע מפורסם, נכשל היה בהרבה דברים, והחליט לחזור בתשובה. הלך וישב בין שני ערים וגבעות, ואמר: ערים וגבעות בקשו עלי רחמים. אמרו לו: עד שנבקש רחמים עליך לבקש רחמים על עצמנו, שנאמר: כי הערים ימושו והגבעות תמותנה. מסבירים התוספות שם שהשר המלאך של הערים והגבעות כך ענה לו: אמר: שמיים וארץ בקשו עלי רחמים. אמרו לו: עד שנבקש רחמים עליך לבקש רחמים עלינו, שנאמר: כי הארץ תקבל כתבלי בשמיים כאשר נמלחו. אמר: שמש וירח בקשו עלי רחמים. אמרו לו: עד שנבקש רחמים עליך לבקש רחמים על עצמנו, שנאמר: וחפרה הלבנה ובושה החמה. אמר: כוכבי מזלות בקשו עלי רחמים. אמרו לו: עד שנבקש רחמים עליך לבקש רחמים על עצמנו, שנאמר: ולמה כוכבי השמיים. אמר: אין הדבר תלוי אל אבי, הניח ראשו בין ברכיו וגאה בבכי עד שיצאה נשמתו, בכייה נוראה. ויצא בת קול ואמרה: רב אליעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא. וכשאמר על זה רבי, בחר רבי ואמר: יש קרונו עולמו בשעה אחת ויש קרונו עולמו בכמה שנים. ועוד אמר רבי, לא יודע לבעלי תשובה שמקבלים אותן אלא שקוראים אותן רבי, שהבת קול אמרה: רב אליעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא. מה אנחנו רואים כאן? איזה עומק של נשמה היה לו לחזרה בתשובה. גאה בבחייה עד שיצא נשמתו. אין לנו מושג איך אדם יכול מבחייה להגיע עד כזה בחייה שיצא נשמתו. ומי זה היה? זה לא היה איזה צדיק גדול, זה היה אדם שהיה נקרא הרשע הכי מפורסם של אותו הזמן, מהכי מפורסמים. מה אנחנו רואים? לכל יהודי באשר הוא שם, בעומק נשמתו יש עומק גדול מאוד. אפילו אם אדם מרגיש שיש לו יצרה חריף מאוד, כמו שרב אליעזר בן דורדיא, היה לו יצרה יותר גדול משל אנשים אחרים, אבל היה לו גם נשמה יותר עמוקה משל אחרים, אם יכול לכך לחזור בתשובה יותר מאחרים. מי יכול לעשות כזה דבר, לבכות עד שתצא נשמתו מרוב בכייה? אנחנו לא מכירים מי שיכול לעשות כזה דבר. רב אליעזר בן דורדיא יכל לעשות את זה בבכייה לשם יתברך. מה אנחנו רואים? דווקא הוא שהיה נראה שנשמה הכי גרועה, זה היה נראה, זה לא ככה, יש שכבות קשות מאוד. אבל כמו שחזל בגמרא מסכת בתפילת בית סוף עמוד א' אומרים: כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז אם אנחנו רואים שיש לו יצרה יותר גדול, אז יש לו גם כוחות רוחניים יותר גבוהים שאיתם הוא יכול לצאת מהרע הזה. אומר שפת אמת: אין כזה דבר בעולם שנותנים מהשמיים לאדם ניסיון בלי שהוא יכול להתמודד נגדו. יש לאדם יכולת גדולה מאוד, כי היצר הטוב והיצר הרע זה רק מלווים של הנשמה. הנשמה עצמה היא כולה קודש, והיא בדרגה להיות הרבה הרבה יותר גבוהה מהיצר הטוב והיצר הרע. אז יש פה מלחמה אומנם בין היצר הטוב ליצר הרע, אבל זה לא היצר הטוב, הוא לא לבד, יחד איתו יש את הנשמה, והנשמה יחד עם היצר הטוב, והנשמה יחד עם היצר הטוב תמיד יכולים לנצח את היצר הרע. ושהיצר הרע משקר את הבן אדם, כאילו זה לא כך, כמו שכתוב: בן אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. אנחנו צריכים להיזהר לא ללכת אחרי הרוח שטות הזאת, לא להאמין ליצר הרע, לדעת שהכוח שלנו הוא כוח גדול מאוד מאוד, בידינו להתקרב לאשון בך בקירוב עצום, רק לראות איך באמת לעשות את ההשתדלות, את המאמץ להתקרב לאשון בך בכל ליבנו. ואפילו אם אדם מרגיש שקשה לו, הוא לא מרגיש שהדיבורים מעומק הלב, כתוב בתהילים בפרק ה-ח' ויפתו בפיהם, לא זוכר בדיוק את הלשון של הפסוק, אבל בערך ויפתו בפיהם ובלשונם כזבו לו ולא נאמנה רוחם את השם, והוא רחום יכפר עוון. אומר רש"י: אף על פי כן, אף על פי שהדיבורים לא היו מעומק הלב, גם זה מועיל הרבה. ולמה באמת? כי גם אם נראה לבן אדם שהדיבורים הם לא מעומק הלב, אבל זה בלבושים, היצר הטוב יצר הזה הלבושים של הנשמה, זה בחיצוניות של הלבושים ולא בלבושים בפנים, אבל הנשמה עצמה מצטרפת אל הפה, כי הנשמה עצמה כולה קודש ורוצה להתקרב לשם ברך. יש בספר הושע: שובה ישראל עד השם לא קרה כי רשעת בעווניך, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אפילו מזרח בן אדם שצריך לקחת את הדברים, הוא לא מדבר טבעי, גם את זה תעשה, וגם את זה הקדוש ברוך הוא מקבל, ועד רבה מתוך זה תגיע לדרגה השלמה של תפילה מעומק הלב, מעומק הנשמה, עם כל הלב, עם כל הנשמה. כל אחד יראה איך באמת להתקדם בימים האלו התקדמות גדולה, לשנות את המעשים בשינוי גדול, להיות דבוק ומחובר להשם ברך בכל לב ובכל נפש. פרשת ניצבים, יש לנו בפרק למד 10 פסוקים על תשובה, ואחרי זה עוד 4 פסוקים שהרמב"ן מפרש גם אותם על תשובה. התורה שם חוזרת הרבה על בכל לבבך בכל נפשך. למה? כשאדם רוצה לחזור בתשובה, מאוד חשוב לעשות את זה מעומק הלב, מעומק הנשמה. נכון, כמו שאמרנו קודם, גם בלי זה זה דבר גדול, אבל התשובה האמיתית זה כשזה באמת מעומק הלב, מעומק הנשמה. שמיעזור שנזכה כולנו, כמה שתראות קרב לשם ברך, כמה שתראות חבר לתורה הקדושה, שמיעזור שנזכה כולנו לבניין דמודה שמורה בבנו אמן, וביאת משיח צדקן ברבה בבנו אמן.